אז אנחנו בעזרא פרק ח', והוא מתחיל, ואלה ראשי אבותיהם והתייחסם, העולה מימי במלכות ארתחשסת המלך מבבל, והוא הולך לפרט את כל את כל האנשים שעולים איתו, את ראשי האבות וכמה עולים יחד איתם. כמו שראינו אצל זרובבל, כמו שבתחילת עליית זרובבל, אז זה היה כתוב כל אחד מי עלה מפה, מי עלה משם, וכמה אנשים, אז אותו דבר כאן אצל עזרא. אז קודם כל, כדי להבין מי זה האנשים האלה שעולים איתו, ולמה כל כך חשוב להגיד את השמות שלהם, אז צריך להיזכר שבפרק שעבר, באיגרת של ארתחשסתא נתן לו, ומינה אותו להיות, אנחנו בעצם אומרים להיות, להקים את הכנסת הגדולה, אז הוא אמר לו, ואנת עזרא, כי חוכמת אלהך די בידך, מני שופטין ודיינים. הוא אמר, כי חוכמת אלוקיך שבידך, תמנה שופטין ודיינים. עכשיו, מאיפה עזרא ימנה את השופטים והדיינים? מ-42 אלף איש שעלו לארץ? מי אמר שיש שם אנשים מתאימים? במיוחד שהוא רוצה לעשות את הכנסת הגדולה. אז האנשים שעולים איתו זה לא סתם אנשים, זה בעיקר אנשים שהוא רצה שהם יבנו איתו את הכנסת הגדולה. זאת אומרת, הוא לקח ראשים. אז בפסוק האחרון של הפרק הקודם כתוב, ואני התחזקתי כי יד אדוני אלוהי עליי, והקבצה מישראל ראשים לעלות עמי. זאת אומרת, הוא קיבץ ראשים לעלות איתו, לא סתם אנשים. כי עזרא לא היה צריך לעלות אנשים, זה לא היה הנקודה. שהיה אנשים בארץ, ולעלות הרבה אנשים כמו שהיה כדאי, הוא לא יכל. הוא העלה 1,500 איש, זה לא המון. אז הנקודה שלו הייתה לעלות ראשים. כלומר, לעלות את האנשים שהם יהיו ראשים, זה אומר שבעצם עזרא עשה עבודה רצינית, ועבר בבבל, ובדק מי האנשים, תלמידי חכמים הגדולים, שראויים לעשות את הכנסת הגדולה. ואותם הוא שכנע לעלות, ולקח אותם יחד איתו, ועלה. שזה האנשים שהוא מפרט עכשיו אצלנו בפרק. ואלה ראשי אבותיהם, והתייחסם, העולים עמי במלכות ארתחשסתא המלך מבבל. מבני פנחס גרשו, מבני איתמר דניאל, מבני דוד חתוש. זאת אומרת, עלו איתו שני כהנים, זהו. זאת אומרת, שזה מאוד מחזק את ההבנה, שהוא לא הלך להקים עכשיו משהו חדש בבית המקדש, זאת אומרת, זה לא בשביל עבודת בית המקדש. שני כהנים עלו איתו, הם הראשונים. אחד מבני פנחס, שזה מבני אלעזר, ואחד מבני איתמר. ואחד מבני דוד, שיכול להיות מלך מבית דוד. אם תהיה גאולה שלמה, אז שיהיה מישהו מתאים, ומן הסתם יש לזה גם קשר לכנסת הגדולה שיהיה שם. אבל זה כל מה שיש לו, שני כהנים. מבני שכניה, מבני פרוש, זכריה, ואימו התייחס לזכרים 150. חלק מהשמות שמוזכרים פה זה שמות שכבר הוזכרו בעלייה של זרובבל, וכאן הוא חוזר והוא מפרט שוב, אבל חלקם כבר הוזכרו. מבני פחת מואב, נגיד הוא הוזכר כבר, אליהו עיני בן זרחיה, ואימו 200 הזכרים. מבני שכניה בן יחזיאל, ואימו 300 הזכרים. ומבני עדין, עבד בן יונתן, שזה שם מעניין, אבל אנחנו לא יודעים מה זה אומר, שהוא עבד של בן יונתן. זה קצת נשמע כמו ציווה, עבד של מפיבושת. ואימו 50 הזכרים. ומבני אילם, שגם הם הוזכרו כבר בעלייה של זרובבל, ישעיה בן עתליה, ואימו 70 הזכרים. ומבני שפתיה, זוודיה בן מיכאל, ואימו 80 הזכרים. מבני יואב עובדיה בן יחיאל ואימו 218 הזכרים, ומבני שלומית בן יוספיה, שלומית זה בן כאן, ואימו 160 הזכרים, ומבני וווי, זכריה בן וווי ואימו 28 הזכרים, ומבני אסגד יוחנן בן הקטן ואימו 110 הזכרים, ומבני אדוניקם אחרונים ואלה שמותם אליפלת יעיאל ושמעיה ואימהם 60 הזכרים, ומבני בגווי אותי וזכור ואימו 70 הזכרים. אז עד כאן יש לנו רשימה של אנשים וכמה עלו איתם, שזה לאורך 13 פסוקים, זה מה שעזרא עושה. זאת אומרת, עזרא נותן לנו כאן רשימה של מי שעלה איתו, שזה מאוד מזכיר את מה שקרה בתחילת ספר עזרא, ממש ממש בהתחלה, בפרק ב', אלה בני המדינה עולים משבי הגולה, ושם הם מפורטים, שרבה מזרובבל, ישוע, נחמיה, שריה, רעלייה, ואז בני פרוש, 2172, בני שפתיה, 392, מאוד דומה. וגם שם וגם אצלנו, השאלה מאוד ברורה, מה נעשה עם רשימה שמית כזאת? למה לשבת ולתת לנו רשימה שמית ארוכה של אנשים שאנחנו לא מכירים אותם מההמשך? גם אם זה אנשים שבנו את הכנסת הגדולה, לא שמענו את השמות שלהם. וכמה בדיוק באו איתם, מה אנחנו אמורים לעשות עם המספרים האלה. עכשיו, זה יותר חזק מזה, כי כמו שאנחנו עוד לא ראינו, אבל אנחנו עוד נראה, הרשימה של פרק ב' בעזרא חוזרת על עצמה שוב בנחמיה. אחרי שנחמיה בונה את החומה, הוא מוצא ספר היחס, וכותב שוב פחות או יותר את אותו פרק עוד פעם. זאת אומרת, יש משהו מאוד מהותי ברשימת שמות הזו, כי היא חוזרת בספר עזרא ונחמיה, שהם לא כל כך הרבה פרקים, יש שלושה פרקים שהם עיקרם רשימה שמית של מי שעלה מבבל לארץ ישראל. אז אני שנייה מניח את השאלה הזאת בצד, אנחנו נחזור אליה כשנחזק אותה. אז הוא נתן לנו פה את הרשימה שלו. וקבצם אל הנהר הבא אל אהבה, ונחנה שם ימים שלושה, ואבינה בעם ובכהנים, ומבני לוי לא מצאתי שם. כן, למה ימים שלושה? גם אנחנו נראה אחרי זה שהם באים לארץ, הם גם מחכים שלושה ימים, אז יש גמרא שלומדת מפה שמי שבא מהדרך שלושה ימים לא יכול להתפלל, ובעצם היה צריך לחכות ולנוח, אבל יש מדרש מעניין שמחבר את זה הוא מחבר את זה לעוד הרבה שלושה ימים שיש בתנ״ך. שנייה, אם אני מוצא את זה. כן. כתוב, ביום השלישי וישא אברהם את עיניו. אז המדרש אומר, כתיב יחיינו מיומיים, ביום השלישי יקימנו ונחיה לפניו. מה זה היום השלישי? ביום השלישי של שבטים, כתיב ויאמר אליהם יוסף ביום השלישי. ביום השלישי של מרגלים, שנאמר ונחבטיהם שמה שלושת ימים. ביום השלישי של מתן תורה, שנאמר ויהי ביום השלישי. ביום השלישי של יונה, דכתיב ויהי יונה בימי הדגה שלושה ימים ושלושה לילות. ביום השלישי של עולי גולה, דכתיב ונשב שם ימים שלושה. שזה הפסוק שבסוף הפרק שלנו. ביום השלישי של תחיית המתים, דכתיב יחיינו מיומיים ביום השלישי יקימנו. ביום השלישי של אסתר, ויהי ביום השלישי ותלבש אסתר מלכות. לבשה מלכות בית אביה. ואיזה זכות? רבנן אמרה בזכות יום השלישי של מתן תורה, שנאמר ויהי ביום השלישי בהיות הבוקר. רבי לוי אמר בזכות של יום השלישי של אברהם אבינו, שנאמר ביום השלישי והיה את המקום מרחוק. אז אנחנו רואים שהיום השלישי הוא לא סתם, יש פה איזה עניין שוב נסתר של קדושה. זאת אומרת, הפרק הזה שלנו, שוב, כמו שכבר ציינו גם בפרק שעבר, הוא נראה מאוד טכני. זאת אומרת, מין סיפור טכני שלא מובן למה היה צריך לספר לנו אותו, איך עלו מבבל לארץ ישראל בעליית עזרא, שזה לא דבר כל כך מעניין, בסדר, אז אספו אנשים, בדיוק אחי חנו שלושה ימים על הנהר הבא אל אהבה, או חנו ארבעה ימים, למי זה משנה, לקחו את הכלים האלה והאלה של בית המקדש, ולקחו כסף וזהב ככה וככה, והלכו ועלו לירושלים, סיפור שהוא מאוד מלא בפרטים שלו, ולא נראה שהוא חשוב, אותו דבר כמו שראינו בתחילת הספר. אז לכן יש כאן הרבה נקודות שמצביעות על זה שיש כאן חשיבות גדולה, זאת אומרת יש כאן איזה משהו שקשור לקדושה, הם לא סתם היו שלושה ימים שם ליד הנהר. נוסיף את זה לשאלה ששאלנו. כן, אז ונחנה שם ימים שלושה, הם חונים ליד הנהר הבא אל אהבה שלושה ימים, ואבינה בעם ובכהנים ומבני לוי לא מצאתי שם. אז עזרא יושב ומסתכל, הוא אומר, כהנים יש לו, יש לו שני כהנים, שני כהנים, אחד עם דוד, אין לו הרבה, אבל לבני לוי הוא לא מצא בכלל. יש לו שם בערך 1,500 אנשים, קצת פחות מ-1,500 אנשים, ואין שם לוויים בכלל. עכשיו, המחסור בלווים הוא מחסור מורגש, זאת אומרת, למה הוא מחפש לווים? זה מובן. כי עם זרובבל עלו אזור 4,000 כהנים ורק 300 לווים. 300 לווים, בטח אם נחלק את זה ל-24 משמרות לוויה שהם אמורים להתחלק אליהם, זה שום דבר. זאת אומרת, אין מה לעשות עם 15 לווים במשמרת. זה רק מספר הפתחים שצריך שומרים בשבילם. מה עם אלה שינגנו ומה עם אלה ששומרים ביום ובלילה? זאת אומרת, הלוויים היה מחסור מאוד גדול בלוויים בבית המקדש, אז זה מובן שהוא מחפש לוויים. אבל זה נראה שהוא מחפש לוויים שוב מאותו סיבה שהוא הביא את כל האנשים האחרים, בשביל כנסת הגדולה. ובכנסת הגדולה היה חשוב לעזרה שיהיה אנשים מכל הסוגים בעם ישראל. הוא רצה מישהו מבית דוד, הוא רצה כהנים, הוא רצה לוויים, הוא רצה ישראלים. כן? עכשיו למה זה כל כך חשוב? לא? כי כנסת הגדולה הם 70, כן, במקור הסנהדרין הם 70, כנסת הגדולה היו 120. אבל במקור הם 70, ההבדל אגב בין 70 ל-120 הוא לא רק בגלל ש, בגלל שצריך שיהיו גדולים יותר. בית דין שגדול מחברו בחוכמה ובמניין, כמו שיש ביותר אנשים, ובחוכמה אז הוא יכול לתקן תקנות שונות מבית דין קודם, ולפסול תקנות קודמות, ועזרא היה צריך את זה, בשביל לסדר מחדש את הצורה שהיהדות עובדת, לקראת הגלות. אז הוא היה צריך בית דין יותר גדול, אבל למה 120 זה די ברור, כן, 70 זה כנגד אומות העולם, 120 זה 10 מול כל שבט, זאת אומרת, כנסת הגדולה לא פועלת עכשיו מול אומות העולם, היא פועלת עכשיו מול עם ישראל, זאת אומרת, מה עם ישראל צריך עכשיו בגלות? אז יש לו 12 שבטים וצריך 120 אנשים, אז אנחנו צריכים מהכהנים ומהלוויים, ומאוד הרבה אנשים, כן, ויכול להיות שגם חלק מהעשרה יוחסין שעלו עם בבל, עם עזרא, הם נועדו של כנסת הגדולה, לא כולם היו רק יוחסים פסולים. אז שהוא רוצה לוי, הוא לא מחפש עכשיו לוי בשביל שיעבדו בבית המקדש, כי אנחנו נראה שלא מביאים לו כל כך הרבה לוויים. הוא מחפש לוויים כי הוא צריך לוויים לכנסת הגדולה. ובלי לוי הוא לא יכול להסתדר. עכשיו זה אותו רעיון של השבעים, הסיבה שיש שבעים סנהדרין, זה כדי שיוכלו ללכת כנגד רוחו של כל אחד ואחד, כי הצורות חשיבה הבסיסיות של העולם הם שבעים. העולם מחולק לשבע, כן, כמו שבעת ימי הבריאה, ולכל אחד עשר, שזה קומה שלמה של צורת החשיבה הזו. אז לכן יש 70 אומות, מול כל צורות החשיבה, כל הכישרונות שיש בעולם. ולכן יש 70 סנהדרין, כדי שיוכלו ללכת, תמיד יהיה בסנהדרין מישהו שמבין את הבן אדם הזה או את הבן אדם הזה, לכן כתוב שסנהדרין היו בקיאים ב-70 לשון, והם ידעו את כל החוכמות ואת כל המלאכות. מגיע אליך עכשיו שני גנבים, אתה צריך מישהו שיודע להבין את הראש של הגנבים האלה. ואתה צריך, כמו ששלמה הבין את הראש של האנשים שבאו למשפט שלמה, אז בכל אלה צריך שיהיה אנשים מכל הסוגים, ולכן בני לוי לא מצאתי שם, זה פגם מהותי אצל עזרא בתוכנית שלו של הכנסת הגדולה. הוא לא צריך סתם לוי, הוא צריך רב ראשי לוי. וישלחה לאליעזר, לאריאל, לשמעיה ולאלנתן וליערי ולאלנתן ולאלנתן ולזכריה ולמשולם ראשים. זאת אומרת, זה האנשים שהוא שולח מאצלו, זאת אומרת, כל אלה הם ראשים של משפחות שנמצאות אצלו, אלה הם כולם תלמידי חכמים גדולים, וליערי ולאלנתן מבינים, שהם יודעים להבין לעומק, כדי להבין מי הבן אדם שעומד מולם, הם צריכים עכשיו שלח משלחת של רבנים, למצוא את הבן אדם המתאים, הלוי, והצווה אותם על עידו הראש בחספייה המקום, חספייה המקום, כן, יש אחד שהוא ראש המקום, שהוא עידו, והוא בכפר שנקרא חספייה, שהיה קרוב אליהם, והשימה בפיהם דברים לדבר אל עידו אחיו, הנתינים, בחספייה המקום, להביא לנו משרתים לבית אלוהים. כן, זאת אומרת, עידו הזה או שהוא עצמו היה שייך לנתינים, כלומר לגבעונים, או שהוא אחראי עליהם, אבל הגבעונים והלוויים גרו ביחד, גם בארץ, כי הרי הגבעונים נהיו הרי לוויה, כי הם היו משרתים, הגבעונים היו משרתים של בית המקדש, וכנראה שגם בבבל הם גלו ביחד, אז הם ישבו ביחד. אז הוא ידע ששם יש לוויים, ואחרי שם הוא מהנתינים, הוא קשור לנתינים, אז הוא אמר שיביא משרתים לבית אלוהינו, במילה משרתים לבית אלוהינו הוא מתכוון באופן כללי, גם ללוויים, שהוא צריך, אבל גם לנתינים, שהוא רוצה שיביאו גם נתינים בשביל בית המקדש. כי לאורך כל הדרך, הסיפור הזה של כנסת הגדולה, והתורה שבעל פה מקושר לבית המקדש. בפרק הבא אנחנו נראה יותר למה, הוא מסביר את זה בתפילה שלו, עזרא. למה צריך שזה יהיה קשור. קצת דיברנו על זה כבר. ויביאו לנו, כי יד אלוהינו הטובה עלינו, איש שכל ובני מחלי, בן לוי בן ישראל. כן, אז כאן אנחנו כבר רואים, זה הכל רמוז, כן, הסיפור פה נשמע שהלכו להביא לוי, שיעבוד בבית המקדש, והביאו לוי. אבל למה הוא צריך להיות איש שכל? מה קשור שכל? הביאו לוי שיהיה בכנסת הגדולה, לכן הביאו איש שכל. שהוא מבני מחלי בן לוי, כן, מבני מררי, בן ישראל, ושרבייה הוא בנה ואחיו 18, כן, שהוא עוד לוי. בסך הכל יש להם 19 לוויים, ואת חשביה ואיתו ישעיה מבני מררי אחיו ובניהם 20. אז עוד כאן, זאת אומרת, יש לנו כאן סך הכל כבר די הרבה לוויים, יחסית למה שהיה, אם היה 300 ומשהו לוויים, אז הביאו עוד עשירית בערך מהכמות הזו, אבל כל אלה זה אנשים שהוא גם צריך אותם בשביל הכנסת הגדולה. ומן הנתינים, שנתן דוד והשרים לעבודת הלוויים, נתינים 220, כולם נקבו בשמות. כן, הנתינים, שכאן מסבירים בחצי משפט למה קוראים להם נתינים לגבעונים, כי דוד והשרים, שרי העם, נתנו אותם לעבודת הלוויים, הם מינו אותם לשם. במקור, הגבעונים, היה להם מינוי כפול. כשהגבעונים רימו את עם ישראל, אז הם רימו את הנשיאים, לא את יהושע. יהושע לא חתם להם על כלום. אבל הנשיאים כן, זאת אומרת, הם בעצם דיברו עם הנשיאים ישירות, ואמרו בואו נכרות איתכם ברית, ואנחנו נעזור לכם מלחמתית, אז לכל שבט זה היה משתלם, לכרות איתם ברית, והנשיאים של השבטים חתמו איתם. אז כשגילו את הרמאות, אז כתוב שם ביהושע שעלו עליהם למלחמה, ואז הבהירו להם, הנשיאים הבהירו להם שהם יצטרכו להיות חוטבי עצים ושואבי מים לעדה. זאת אומרת שבעצם כל מי שעכשיו, צריך שיסחבו לו משהו, אז הוא הולך, מוצא את הנתין הקרוב, אומר בוא תסחב לי, הוא צריך פועל בניין, אז הוא לוקח אחד מהנתינים. זה ככה עם עבדים של העדה, ויהושע שם אותם עבדים חוץ מזה למשכן, חוטבי עצים ושואבי מים למשכן ולא לעדה. העדה זה הנשיאים שם אותם. אז יש להם בעצם שני תפקידים. עכשיו, המשכן זה מחבר אותם לקדושה, העדה זה קצת מחבר אותם לעם ישראל, וזה לא כל כך טוב, כי יכולים להתחתן איתם, ויש כאן בעיה. ולכן דוד הפריש אותם, ושם אותם שיהיו רק לבית המקדש. זאת אומרת שהם כבר לא חוטבי עצים ושואבי מים לעדה, העדה לא משתמשים בהם, כדי שלא יתערבבו, רק לבית המקדש. אז לכן זה נחשב שדוד נתן אותם, לקח אותם בעצם מעם ישראל, ונתן אותם לעבודת הלווים, שיהיו רק בבית המקדש, ושרק שם הם יעבדו, והם קשורים רק לשם. וחלק מהעניין זה לשמור עליהם, הם בעצם אחד היוחסים ששומרים עליו קצת מחוץ לעם ישראל ולא מתחתנים בהם, ולכן כולם נקבו בשמות, כמו שראינו, ראינו את זה כבר אצל זרובבל בעלייה הראשונה, שהנתינים כולם מציינים את השמות שלהם, שם אצל זרובבל ממש כתוב כל השמות שלהם, של כל ראשי הלוי, הנתינים שם, כדי שידעו במי אי אפשר להתחתן. פסוק א', ויקרא שם צום על הנהר אהבה, להתענות לפני אלוהינו, לבקש ממנו דרך ישרה לנו ולטפנו ולכל רכושנו. ועכשיו צריך צום. אנחנו צריך דרך ישרה לנו ולטפנו ולכל רכושנו. כל אלה יכולים להיפגע. הם עצמם, הטף עוד יותר, כי הוא יותר פגיע, והרכוש, כי אותו ירצו לגנוב. תכף נראה כמה רכוש הם לוקחים איתם, שזה הרבה מאוד, נבין שהיה הרבה אנשים שרצו לשדוד את השיירה הזו, וזה היה מאוד משתלם. עכשיו יש להם בעצם שני סוגים של אויבים. יש את השודדים, אנחנו נראה תכף כמה כסף הם סוחבים, ונבין שכל שודד ששמע על השיירה הזו סימן לעצמו את הנתיב שלהם, זה, אם הוא רק יוכל אז הוא ילך לשם. אז כאן צריך לצום כדי לבקש להינצל מהם. הדבר השני זה השומרונים. הם הרי הולכים לעבור דרך השומרונים, כי כשאתה מגיע מבבל, מלמעלה, מגיעים מכיוון לבנון. אז הם הולכים לעבור דרך השומרונים בדרך ליהודה, והשומרונים הם אויבים גדולים של עם ישראל בשלב הזה, והם לא רוצים שממלכת יהודה תתחזק, כי זה על חשבונם בעצם. ואז יכול להיות מאוד שהם ירצו לפגוע בזה, במיוחד שעזרא הולך להקים פה עכשיו סוג של הנהגה חדשה. אז בהחלט ייתכן שהשומרונים ינסו לפגוע בהם, ולכן גם משם יש להם את בעיה. אז לנו ולטפנו זה מול השומרונים נגיד, ולרכושנו יותר מול השודדים. עכשיו למה הוא צריך את כל זה? דיברנו על זה קצת פעם שעברה. כי בושתי לשאול מן המלך חיל ופרשים לעוזרנו מאויב בדרך, כי אמרנו למלך למור יד אלוהינו על כל מבקשיו לטובה, ועוזו והפועל כל עוזביו. כן, כמו שאמרנו, המלך הוא עם ראש של גוי, בין אם הוא גוי ממש ובין אם לא, הראש שלו הוא ראש של גוי. הוא כדי לשכנע אותו לתמוך בבניין בית המקדש שוב, אז בכנסת הגדולה שעזרא ביקש ממנו, אז הוא הסביר לו בצורה פשוטה כזו, מי שעוזר לעם ישראל, מי שמבקש את הקדוש ברוך הוא, אז השם עוזר לו, ומי שהוא עוזב, אז הפועל כל עוזביו. אנחנו יודעים שזה הרבה יותר מורכב מזה. זאת אומרת, זה לא אחד לאחד, זה לא קורה מיד, יש בחירה חופשית, ואנחנו יודעים שיש השתדלות ויש ביטחון, וצריך גם לעשות השתדלות, ואנחנו יודעים שיש חשבונות מאוד ארוכים בשמיים, זאת אומרת, יכול להיות שהיית בסדר לגמרי, אבל יש חשבון אחר שצריך להיסגר, אז זה ייסגר בצורה נוספת. זאת אומרת, להגיד למלך, אנחנו לא צריכים חייל בפרשים, כי הקדוש ברוך הוא איתנו, יהודי לא היה אומר את זה. ולכן הוא צריך לצום, כי הוא אומר, בעצם כן היינו צריכים לבקש חייל בפרשים, במצבנו. אפילו שאנחנו הולכים לבנות את בית המקדש ולהקים את כנסת הגדולה והכל, וזה עדיין צריך חייל בפרשים. אבל המלך לא יבין את זה. מבחינת המלך זה ככה. עכשיו אנחנו רואים שהמלך, תכף נראה כמה כסף, המלך שולח איתם המון כסף שלו, כדי שיקריבו בשבילו קורבנות, והוא לא שולח עם זה חייל בפרשים. זאת אומרת, המלך מבחינתו יש כאן איזו רמה של ניסוי אפילו. הוא שולח איתם חלק גדול מאוצר הממלכה. ואם יגנבו את זה, כנראה שלא אמור להיות לבית המקדש, כנראה שבית המקדש באמת לא, הקדוש ברוך הוא לא יכול להגן על הנכסים שלו, ואז המלך יותר לא בסיפור. ולכן מאוד חשוב, בטח אחרי שראינו אצל קורש, הוא יצא באיזשהו שלב מהסיפור, אז מאוד חשוב שהמלך יישאר מחובר. ולכן אחרי שככה חיברו את המלך, והוא שלח איתם קורבנות כמו שראינו, שהתפללו לחיי המלך ובניו, ושלא יהיה קצף על המלך ובניו, זאת אומרת, הוא באמת הבין את זה בצורה מאוד מאוד פשוטה. אז אי אפשר לבקש ממנו עכשיו חייל בפרשים. זה סותר את זה לגמרי. אז הוא לא ביקש. מבושתי לשאול מן המלך חייל בפרשים, אז הוא נמוה בדרך, כי אמרנו למלך למור, יד אלוהינו על כל מבקשה לטובה, והוא זו והפו על כל עוזבב. והנצומה ונבקשה מאלוהינו הזאת ויעתר לנו. אז צריכים לצמו וביקשו, והשם נעתר להם. איך אנחנו, איך יודעים שנעתר להם כבר בשלב הזה? יכול להיות שהיה להם נבואה, אבל באופן פשוט לא היה נבואה בחוץ לארץ, גם אם עזרא הוא מלאכי, אז הנבואה שלו הייתה בארץ. ויכול להיות שפשוט רואים את זה עם הזמן, זאת אומרת, הם באמת לא ראו את זה בשלב הזה, אלא כשהגיעו לארץ, היה אפשר כבר להגיד שנאתר להם. ועבדילה משרי הכהנים 12, לשרבייה חשביה ואימהם מאחיהם 10. אז עושים חשבון פה, השרבייה וחשביה הם לוויים, הם לא כהנים. אז עושים את החשבון יש רק את שני הכהנים שאמרו בהתחלה, אין כהנים נוספים. הכהנים האלה, כי הם שרי הכהנים, הם שרים על כל הלוויים וכל הנתינים, זאת אומרת, כמו בזמן משה, הכהנים מקבלים תחת פיקודם את הלוויים ואת הנתינים. אז שרי הכהנים נתנו 12 של שרבייה וחשביה, ועוד מאחיהם 10, אז בסך הכל יש לנו כאן 22, אולי 24 יחד עם הכהנים, שהם הופרשו מתוך הסיפור הזה, זה בסדר גודל של חצי בערך מכלל הלווים והכהנים שהיה, הם הופרשו כדי לסחוב את הכסף. עכשיו זה כמובן צריך להרים לנו גבה, מה קשור הלווים והכסף? זאת אומרת, אם צריך לסחוב כסף עכשיו, זה לא קשור ללווים, קח את האנשים החזקים שבשיירה ותן להם את הכסף, אבל הוא נותן את זה דווקא לכהנים וללווים. עכשיו הוא מסביר את זה, והשקילה להם את הכסף ואת הזהב ואת הכלים, תרומת בית אלוהים, הערימו המלך ויועצה ושרה וכל ישראל נמצאים. כן, קודם כל הביאו להם כלים מכלי בית המקדש, שהוא הולך לפרט עכשיו, והרבה כסף וזהב שהוא גם כן לפרט עכשיו, שנתנו תרומה המלך עצמו, והיועצים והשרים שלו, שכבר אמרנו שיכול להיות שחלק משמעותיים הם היו יהודים, בטח אחרי הסיפור של משה מרדכי היה המשנה למלך, וכל ישראל הנמצאים, כל מי ששמע על השיירה שהולכת לעלות, וככה רצה לתת תרומה לבית המקדש. אז יש כאן הרבה כסף שנתנו, והשקלה על ידם, כסף כיכרים 650, וכלי כסף מעל הכיכרים, זהב 100 כיכר. כסף כיכרים 650, כיכר זה הרבה, כן? 650 כיכר זה יוצא כמעט 19 טון של כסף. זה כן... צריך לשאול לפי השער עכשיו, אבל משהו כזה, זאת אומרת, אנחנו מדברים על 19 טון כסף, כמובן ברור שה-24 איש האלה לא סחבו את את הכסף הזה בידיים שלהם. הם שמו את זה על חמורים, הם היו אחראים. בסופו של דבר, אחרי שנספור כאן את כל מה שיש, יוצא בערך טון לכל בן אדם. אז כמובן סחב את זה על חמורים והיה אחראי. אבל זה כמות כסף אדירה, זה הרבה 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 יותר ממה שלקח איתו זרובבל. זרובבל הביא הרבה יותר אנשים מאשר עזרא, אבל הרבה הרבה פחות כסף. שזה גם דבר שצריך להבין אותו, מה הסיפור הזה. זאת אומרת, למה עזרא מביא איתו כל כך הרבה כסף? אנחנו כבר ראינו את זה קודם. כבר בפרק שעבר, באיגרת של ארתחשסתא, אז ראינו שהוא נותן לעזרא סמכויות ודברים כאלה, ובאותו איגרת הוא פונה לגזברים של עבר הנער, ואומר להם שיכולים לתת לעזרא כסף, לאוכל, שאת הרבה דברים נוספים. אז משמע שבאמת יש קשר בין הכסף לבין הסמכויות של עזרא. עכשיו, כלי כסף מעל הכיכרים, זה בעצם אומר או ש100 כלי כסף שכל אחד שוקל כיכר, או כלי כסף שונים שיחד הם משקלים 100 כיכר, שזה עוד כמעט 3 טון של כסף, וזהב 100 כיכר, שוב, נראה אותו דבר, שהוא כמעט 3 טון של זהב, אז שזה המון 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 כסף. כן, אז סך הכל יוצא לנו כאן סדר גודל של 25, 24 ומשהו טון כסף וזהב ביחד, שצריך לסחוב. וכפורי זהב, כפורי זהב זה היה גם אצל זרובבל, זה מזרקים. 20 לדרכונים א', כן, זאת אומרת, 20 כפורי זהב שביחד הם שוקלים 1,000 הדרכונים. הדרכון זה אונקיה, זה יחסית קל לדעת, זה 38.4 גרם. אז יש כאן 38.4 קילו זהב בפורי זהב האלה, וכלי נחושת מוצהב טובה שניים חמודות כזהב, שזה ביטוי מעניין. הוא אומר, היה שם גם שני כלי נחושת שהם היו מוצהבים, שהם יראו כמו זהב, שהם חמודות כמו זהב, נראים כמו זהב, וזה היה שניים. זה גם דבר שככה צריך להרים גבה, מה כל הסיפור הזה כאן, בסדר, אז עוד שני כלי נחושת. עכשיו, הגמרא והמדרש נדרשים לסיפור הזה, מה זה הכלי נחושת האלה, שני הכלי נחושת האלה. והם אומרים שהיה כל מיני כלים של נחושת שעשה משה, ואי אפשר היה לעשות ברמה הזאת עוד פעם. זאת אומרת, הם אמרו שמה שמשה עשה, זה שלמה לא הצליח לחכות את זה. אז נגיד ראינו ששלמה עשה 10 מנורות או 10 שולחנות, אז בבית המקדש היו מקריבים. אז מציינים כמה דברים שהיו של משה. אז הגמרא אומרת שהיה חליל מיוחד של הלוויים כנראה, של נחושת בבית המקדש, והוא היה מימות משה, וכתוב שהמלך ציווה לצפות אותו בזהב, ואז הקול שלו הפסיק להיות יפה, אותו דבר, אז הורידו לו את הציפוי והוא חזר להיות עם קול יפה. והיה איזה צלצול, איזה מצלתיים של נחושת, שהיה לו קול מאוד יפה, והוא נפגם, הביאו אותו, וזה לא יצא אותו דבר הקול. אז הורידו את מה שהם תקנו, ואז הוא חזר להיות כמו שצריך. גם מחתשת כזאת, זאת אומרת, כל מיני כלים שמשה עשה היו טובים, ניסו לתקן אותם עם השנים, זה רק הרס אותם, הורידו את התיקון, זה חזר להיות טוב. אז על הכלים האלה, אומרת הגמרא, שאלו שני כלים נשתיירו ממקדש ראשון, הם נתפגמו ולא הייתה להם ארוכה, ועליהם אמר דוד, נחושת ממורת, ועליהם הוא אומר, בכלי נחושת מוצב שניים חמודות פקי זהב. זאת מה שכתוב אצלנו זה על הכלים האלה. כלים נחושת, אבל כל כך טובים, שזה היה הכלים שעשה משה. עכשיו הוא ממשיך, אז נשים גם את זה שנייה בצד, זאת אומרת שיש כאן באמת עוד איזה נקודה שהנחושת הזאת חשובה לנו, ואז אומר עזרא לכהנים וללוויים, ואומרה עליהם, אתם קודש לאדוני, והכלים קודש, והכסף שני שרי הכהנים והלוויים ושרי האבות לישראל בירושלים על ישקות בית אדוני. וקיבלו הכהנים והלוויים משקל הכסף והזהב, והכלים להביא לירושלים לבית אלוהים. זאת אומרת, הוא פונה אליהם באיזה דבר קצת מוזר, אתם קודש והכלים קודש, והכסף והזהב נדבה, ולכן אתם ביחד. זאת אומרת, יש כאן איזה קישור בין הכהנים והלוויים לבין הכלים שהם ביחד. עכשיו, אז כדי להבין את זה יותר, את כל השאלות שאלינו פה, אז צריך לזכור שהכלים, הם היו עניין מאוד חשוב אצל ירמיהו, שאמר שבבל היובה, ושם היו עד יום פוקדי אותם, והנביא השקר אמרו שהכלים כן יחזרו, ונבוכדנצר לקח את הכלים אל בית אלוהיו, ובלשצר שתה בכלים, ולכן הוא נפל, ואחשוורוש אחריו שתה בכלים. זאת הכלים האלה, הם לא סתם. הכלים והגלות הם מחוברים בצורה מאוד חזקה. והחזרה של הכלים היא מעידה על החזרה של עם ישראל לארץ. ובמיוחד כלי הנחושת. כי זה ראינו שלמדנו את מלאכים, שהכלים שעליהם אמר ירמיהו, בבל היובה ושם היו עד יום פוקדיותם, שזה זמן הגאולה, היו כלי הנחושת. והוא מפרט שם, ירמיהו מפרט שם את הכלים על הים והמכונות והעמודים, שזה כלים שלא חזרו, עד היום הם לא חזרו. זאת אומרת, הכלים האלה מחכים לגאולה הסופית. עוד אמרנו בזמנו, לא פה, אלא בהרבה מקומות אחרים, שכלי הנחושת, הנחושת היא מציינת את ההגנה מהחטא, את הכפרה. כן, את הנחושת היא מלשון נחש, כמו נחש הנחושת, שהוא מגן מהחטא. אז הנחושת היא מגינה מהחטא, לכן אני חושב שהיא כלי הגנה, אצל גוליית למשל, היא כל הכלי הגנה שלו עושים עם נחושת. אז לכן כל מה שבחצר של המשכן ושל המקדש הוא מנחושת, כן, המזבח שהוא מכפר על ישראל, והכיור שמטהר, הכל מנחושת. אז הרעיון של הנחושת זה כפרה על החטא. ולכן כלי הנחושת שיש בבית המקדש, כשהם יחזרו, זה אומר שיתכפר החטא לגמרי. ולכן הם עוד לא חזרו. ולכן עד יום פוקדי אותם זה דווקא על כלי הנחושת. וכלי הכסף וכלי הזהב יכולים לחזור עוד קודם. מה שטוב בנו, מה שאנחנו כבר תיאורים או צדיקים, זה יכול לחזור. גם לפני שהתכפר לגמרי. אפשר לעשות כאן איזו גאולה חלקית של אנשים צדיקים. אבל כלי הנחושת לא חוזרים. לכן אצל זרובבל לא חוזרים כלי נחושת. חוזרים כלי כסף, כלי זהב. אבל פה כבר חוזרים שני כלים מוצבים טובים כזהב, חמודות כזהב. זאת אומרת, יש כבר התחלה, יש סוג מסוים של חוטאים שכבר יכול לחזור. כן, אלה שהם חמודות כזהב, זאת אומרת שיש להם כבר דמיון לצדיקים, אז יש התחלה של חזרה של כלי נחושת, שזה כבר אומר שיש כאן התחלה של התחלה של גאולה, ממש. ובכל אופן, עצם זה שהכלים חוזרים, זה מעיד על סוג של גאולה. זאת אומרת, הגאולה בעצם, הגאולה השלמה לו הייתה קורית, אז הייתה מתבטאת בשני דברים. דבר אחד שחוזרים כל עם ישראל לארץ, דבר שני שחוזרים הכלים. חזרה של הכלים מבטאת את החזרה של הקדושה לארץ, של השכינה. ואז בונה את בית המקדש. זאת אומרת, יש את חזרה של העם, זה נגיד חזרת מלכות בדוד, חזרת הממלכה. והחזרה של הכלים מעידה על חזרת בית המקדש השלם, בצורה שלמה. בית המקדש השני לא חזר בצורה שלמה, לא, היה חסר בו חמישה דברים. ולא השרתה בו שכינה וכו'. אז בזמן זרובבל חשוב מאוד לספר עזרא לספר לנו באריכות את האנשים שעלו ואת הכלים. זאת גם את הכלים מפרטים מאוד אצל זרובבל וגם פה, וגם את האנשים מפרטים מאוד אצל זרובבל וגם פה, כי זה היה הגאולה. הגאולה הייתה חלקית, כן, אז לכן מפרטים. אם הגאולה הייתה שלמה, אז הכל היה חוזר, היה אפשר להגיד באופן כללי, העם חזר והכלים חזרו, וזה לא קרה. אז מסבירים לך מי מהעם חזר ואיזה כלים חזרו, זה נותן לך איזושהי פרופורציה ואיזושהי הבנה מה מהגאולה התחיל להתממש. שאצל זרובבל חזרו הרבה מהעם וכלים באיזושהי רמה, אבל רוב העם ורוב הכלים לא חזרו. כי העם לא עלה, אז אין גאולה שלמה. עכשיו, כל זמן שזרובבל נמצא בתור בן לך מבית דוד, וכל זמן שבית המקדש עוד לא נבנה, עדיין יכול להיות שזו עוד יהיה גאולה שלמה, כמו שראינו את זכריה, שעוד קורא להם נוסו מבבל, ונוסו מארץ צפון. זאת אומרת, הוא אומר עוד יכול להיות, עוד יש תקווה מסוימת שיהיה כאן גאולה שלמה. ולכן זה מחכה, זאת אומרת, עלו חלק מהכלים וחלק מהעם, וזה מחכה, והגאולה יושבת כולה על הכתפיים של כל אלה שרשומים שם. זה רמת הגאולה שיש. אצל עזרא כבר השתנה הכל. כבר ברור שאין גאולה שלמה, וכבר ברור שבית המקדש הזה לא יהיה בית המקדש השלישי, והוא זמני, כמו שהוא נראה בפרק הבא, שמפרט את זה מאוד בתפילה שלו. אז יש כאן עכשיו עלייה נוספת, שחשוב לציין אותה שוב, של אנשים ושל כלים. זאת אומרת, יש כאן שוב נקודת מבט חדשה לגאולה. זרובבל, נקודת המבט של הגאולה, הייתה שכולם בסוף יעלו, זאת אומרת, זו רק התחלה, אז יש כאן אנשים וכלים שעלו בתור התחלה בשביל כולם. כשזה לא מצליח, אז יש אנשים חדשים וכלים חדשים שעולים כדי לתת משמעות שוב של קדושה שבאה לארץ. זאת אומרת, הקדושה שבבבל עוברת לארץ, זה מתבטא באנשים, ופה עכשיו זה אנשים שמקימים את כנסת הגדולה, זה אנשים קדושים וגדולים, ובכלים שבאים ובכסף וזהב. כן? עכשיו, נוסיף לזה, שזה השם ישמואל מטפל בזה די הרבה, שבגאולה צריך לבוא עם רכוש גדול, נכון? ככה נאמר לאברהם בברית בין הבתרים, ואחרי כן יצאו ברכוש גדול. זאת אומרת, הרכוש הגדול הוא חלק משמעותי בגאולה, בגלל שלא סתם יצאנו לגלות, אלא כדי לקבל, לקחת דברים משם ולהביא אותם לכאן, להעלות דברים משם. אז הרכוש הגדול הוא חשוב. והרכוש הגדול לא הסתיים, לא, במצרים לא יצא לפועל עד הסוף, כמו שגם הגלות במצרים לא יצא לפועל עד הסוף. ולכן בכל גאולה יש סוג של רכוש גדול שבא איתם. אז כאן אצל עזרא עולה סוג של רכוש גדול, ומבחינה כספית זה הרבה הרבה יותר ממה שקורה אצל זרובבל, כדי שנבין את הרמה של הגאולה הזו. זאת אומרת, העלייה של עזרא היא מאוד מאוד משמעותית, היא משנה את כל הצורה של בית המקדש השני לבית מקדש של לימוד תורה, של תורה שבעל פה. ויחד איתה עולה הרבה מאוד כסף שמראה שאנחנו לוקחים מהגלות ומעבירים בצורה קדושה לארץ. ולכן הוא אומר להם, אתם קודש והכלים קודש. זאת אומרת, זה אותו מהלך. האנשים והכלים עולים ביחד, זה הקדושה שבאה מבבל לארץ ישראל. במקרה זה קדושה ברמה של תורה שבעל פה, ברמה של הסתר פנים, שלא שורה שכינה, אבל זה עדיין קדושה מאוד גדולה. ולכן חשוב מאוד לציין את כל את כל הכלים שמגיעים ואת האנשים מי הגיע, ולכן היה חשוב אצל ארתחשסתא להראות את באיגרת, שיחד עם הסמכויות שהוא נותן לעזרא להקים את הכנסת הגדולה, הוא גם נותן לו סמכויות כספיות מול עבר הנהר. זה גם כן סוג של איגום של משאבים מכל האזור אלינו, כדי להראות את הכנסה של הקדושה לתוך הארץ. כן, עכשיו, אז לכן גם כמובן הכהנים והלווים הם אלה ששומרים על הכסף והזהב, ולא אנשים החזקים, בגלל שזה הכל קודש, זאת אומרת, הכל כאן זה נקודה של קדושה, ולא נקודה של כסף סתם שמגיע איתנו. נראה לי שענינו פה על רוב השאלות. כן, ולכן, ואז הוא אומר להם שקדו ושמרו, עד תשקלו לפני שרי הכהנים והלווים ושרי האבות לישראל בירושלים ולשפוט בית אדוני. זאת אומרת, אתם אחראים כל אחד על מה שהוא קיבל לידיים שלו, עד שתגיעו לשרי הכהנים והלווים ושרי האבות שבירושלים, ותשקלו לפניהם שוב, כל אחד קיבל כך וכך קילו, הוא ישקול לפניהם לראות שזה הגיע בשלמותו, ואז הוא יוכל לסיים. וקיבלו הכהנים והלווים משקל הכסף והזהב והכלים להביא לירושלים לבית אלוהינו, זאת אומרת כל אחד קיבל את המשקל הספציפי שהוא צריך, ויש לנו גם את המשקל הכולל של כולם, כל זה צריך להגיע לבית המקדש. וניסה מנהר אהבה ב-12 לחודש הראשון ללכת ירושלים, ויד אלוהינו הייתה עלינו ואצלנו מכף אויב ועורב על הדרך. כמו שמכאן זה מגיע הביטוי בתפילת הדרך. אז הם נסעו בי"ב בניסן. עכשיו זה מאוד מוזר לכאורה, כי י"ב בניסן זה בסך הכל 3 ימים לפני פסח. זאת אומרת, הם נוסעים וישר הם צריכים לחנות בשביל פסח. אז מה הרעיון שהם נוסעים? תחכה שפסח יעבור, ואז תיסע. אז נראה שהם נסעו 3 ימים לפני פסח, זאת אומרת, כדי שהם יוכלו להחזיק בדרך, כן, באמת פחות מ3 ימים לפני החג, אז אסור לצאת לדרך. אבל הם יצאו מספיק זמן כדי לצאת כבר לדרך, ובעצם יש כאן איזו אמירה עקרונית של עלייה לרגל. זאת אומרת, בפסח אמורים לעלות לרגל. הם לא הצליחו להגיע לירושלים עד פסח, אבל הם לפחות התחילו ללכת. זאת אומרת, הם עושים שוב יציאת מצרים. הם מנסים לעשות כאן משהו יותר לכתחילה, ולכן הם אמנם יגיעו לירושלים באב, כמו שראינו, זאת אומרת, כתיקון לחורבן שכבר היה, אבל היציאה היא יציאה לכתחילה, לצאת מהגלות. ויד אלוהינו הייתה עלינו, והצילנו כף אויב ועורב על הדרך, זאת אומרת, באמת כמו שהם ביקשו, אז הקדוש ברוך הוא שמר עליהם, שלא לא כתוב כאן שלא היה אויב ועורב על הדרך, זאת אומרת שהוא הציל אותם מהכף אויב ועורב על הדרך, זאת אומרת כנראה שערבו להם באמת, אבל הוא הציל אותם, זאת אומרת, הסתדרו עם זה, היו 1,500 איש והצליחו להגן על כל הכסף והזהב, כמו שאמרנו, הם הולכים 24 טון של כסף וזהב, בשווי של הרבה מיליוני שקלים, זאת אומרת של, אני לא עשיתי את החשבון המלא, אבל זה סדר גודל של 60-70 מיליון שקל של היום, אז ברור שהיה להם אויב ועורב על הדרך, אבל הצליחו להתגונן. ונבוא ירושלים ונשב שם ימים שלושה. אז שוב, יש כאן את השלושה ימים, היה שלושה ימים בהתחלה, בנהר, ושלושה ימים פה. קודם כל יושבים. עכשיו, יש לזה גם היגיון אנושי, למה הם יושבים שלושה ימים שם ומחכים, כן, ורק ביום, וביום הרביעי נשקל הכסף והזהב והכלים בבית אלוהינו. זאת אומרת, רק ביום הרביעי הם נתנו את הכסף, זאת אומרת, הם שומרים עוד שלושה ימים סתם על הכסף, במקום להשתחרר וללכת לנוח, הם עוד שומרים שלושה ימים על הכסף, כי הם הגיעו למקום שהם לא יודעים מה קורה שם, אמנם עזרא עלה בעלייה הראשונה של זרובבל, אבל עברו יותר מ-20 שנה מאז, והוא לא יודע מי שולט עכשיו בירושלים, ומי האנשים שבוחשים בקדרה, ומי אחראי על האוצרות, ואם אפשר לסמוך עליו, ואי אפשר לסמוך עליו, אנחנו נראה בספר נחמיה שחלק מהכהנים, ואפילו מבני הכהנים הגדולים, אי אפשר היה לסמוך עליהם בכלל, הם היו מחוברים לכל מיני שומרונים פה, אז קודם כל שלושה מי נמצא בשטח, רואה מה הדינמיקה, מי אחראי, מי יודע מה, ואז רק ביום הרביעי אפשר לדעת שאתה נותן לאנשים נאמנים את הכסף בידיים, ואז נשקל הכסף והזהב והכלים בבית אלוהינו, על יד מרימות בן אוריה הכהן, ועמו אלעזר בן פנחס, ועם האם יוזבד בן ישוע ונועדיה בן בינוי הלווים, שהם הם כהנים ולווים שהיו פה כבר, בארץ. במספר במשקל הכל, ויכתב כל המשקל בעת ההיא. כן, אז גם כותבים את המשקל, כן, הכל צריך להיות במשקל והכל כתוב, כן, המדרש אומר על זה כדי שלא יהיה חשד, שעם ישראל הם חושדים בקלות על דברים כאלה, אז גם אצל משה כתוב שככה זה היה, שהכל היה במשקל, ושלא יחשדו את משה שהוא לקח משהו, וגם פה הכל במשקל והכל נכתב. הבאים מהשבי בני הגולה, הקריבו עולות לאלוהי ישראל, פרים 12 על כל ישראל, אלים 96, כבשים 77, צפירי חטאת 12 על כל עולה לאדוני. עכשיו זה מאוד מוזר הסיפור הזה, המשפט הזה מאוד מוזר, והגמרא דנה בו די הרבה, בהרבה מקומות. מה קרה כאן בעצם? זאת אומרת, באו אנשים מהגולה, בסדר? לפי הסיפור הפשוט, חוץ מכל מה שאנחנו כבר שמנו עליו, בסיפור הפשוט עלו 1,500 איש מבבל לארץ ישראל לאחר שנבנה המקדש, והם באו להיות פה חלק מהאנשים. הקורבן היחיד שהם אמורים להקריב זה תודה, כמו שאנחנו היום אומרים מהגומל. הם היו בדרך והשם הציל אותם, ואז הם צריכים להקריב קורבן תודה. לא אמורים להקריב פרים 12 על כל ישראל. מה הם קשורים עכשיו כל ישראל? איך קשור עליהם, ואלים ככה, וזאת, מאיפה הביאו את המספרי הקורבנות האלה בכלל? זה לא מספרי קורבנות שאנחנו מכירים איפשהו שאמורים להקריב דווקא ככה, וזה לא חג עכשיו שמקריבים משהו מסוים. אנחנו רוצים להקריב איזשהו תודה. בסדר, רוצים להקריב את הקורבנות של המלך, שהוא נתן להם כסף להקריב קורבנות בשביל המלך ובניו, שיקריבו את הקורבנות האלה, אבל פה יש איזה חשבון של לאומי. זאת אומרת, ממש רואים, שהם עושים כאן חשבון לאומי, הם מקריבים קורבנות במספרים לא מוכרים לנו, שלא מוכרים לנו מאיזשהו מקום אחר. אז הגמרא אומרת שזה היה הוראת שעה, בכמה מקומות. זאת אומרת, מה שעשו פה היה הוראת שעה. עכשיו, הוראת שעה בפני עצמה צריך לעשות. למה שמישהו ייתן הוראת שעה להקריב כמות מסוימת של קורבנות, דווקא ככה או דווקא ככה? אז כן, אז הגמרא באוריות מחברת את זה לעבודת כוכבים, זאת אומרת שזה היה 12 חטאות, 12 שבטים, אז זה שהם חטאו בעבודת כוכבים לפני הגלות. זאת אומרת שפה כבר עזרא בא לחפר על החטאים שהיו לפני הגלות, של עבודה זרה. כן, הוא עושה שם חשבון שלם, למה צריך להביא 12 ולמה זה, זאת אומרת מה בדיוק היה שם. והגמרא אומרת בסופו של דבר שזה היה הוראת שעה, זאת אומרת היה צריך ככה לעשות. ועוד מקור מעניין בגמרא מנחות שדנו על מה שיחזקאל מדבר, הקורבנות שכתובים ביחזקאל שהם שונים ממה שאנחנו מכירים, ואז יש שם מחלוקת, ואחד הדעות, רבה שאמר מילואים הקריבו בימי עזרא כדרך שהקריבו בימי משה. זאת אומרת שאצל עזרא הקריבו מילואים. מילואים זה חנוכת בית המקדש, ובעצם עושים כאן חנוכת בית המקדש חדשה. וככה זה נראה, זאת אומרת, הצורה של הקרבת קורבנות פה מאוד מזכירה חנוכת בית מקדש, ולא סתם קהל שהגיעו מהגלות. אז נראה שזה באמת המשמעות, זאת אומרת, יש כאן משמעות חדשה לבית המקדש. זאת אומרת, כשעזרא עולה, הוא נותן משמעות חדשה לבית המקדש, לעומת בית המקדש שזרובבל בנה אותו במטרה להיות בית המקדש האחרון, כאן יש בית מקדש שהולך להיות המרכז של תורה שבעל פה. ולכן הוא נותן כאן קורבנות חדשים, וכאילו עושה חנוכת בית מקדש חדשה, שזה גם מראה לנו את המיקום שלו מול האנשים שכבר בארץ. זאת אומרת, עזרא לא עולה כדי להצטרף לאנשים בארץ, הוא עולה כדי להנהיג אותם. זאת אומרת, האנשים האלה שבאו עכשיו, אנשים מהכנסת הגדולה, הם לא באו להצטרף, אלא הם באים ועושים חנוכת בית מקדש. הם לוקחים את המושכות. ועזרא אומר כמה קורבנות להקריב, והם מקריבים, האנשים האלה מקריבים. כן, אז, ובזה הוא עכשיו קם ומחפר אחורה על עבודה זרה שהייתה עד עכשיו, שזה מאוד מתאים למה שחז"ל אומרים, שאנשי כנסת הגדולה הם שחטו את יצר עבודה זרה. זאת אומרת, כאן זה מתחיל לקרות, ואנשי כנסת הגדולה באים ואומרים, אנחנו הולכים לחפר על זה, מה שהיה אז אנחנו הולכים לחפר. שזה לא סתם, המדרש שיר השירים שכבר ראינו אותו פעם אומר שהסיבה שלא עלו בזרובבל, שהעם לא עלה, זה כי הם לא רצו לחטוא שוב בעבודה זרה, שאמרו שארץ ישראל סוחבת לעבודה זרה. בבבל הם ניצלו מזה, הם השתחררו מעבודה זרה, הם לא רצו לחזור לשם. אמרו, אנחנו נחזור לשם לעבוד שהוא עבודה זרה. אז זה מאוד חשוב שעזרא, כחלק מהתיקון של זה, הולך לבטל את יצר עבודה זרה. זאת אומרת, זה חלק מהסיפור שצריך, כי אחרת העם לא מוכן לחזור. אז זה מה שעזרא עושה פה, ולכן הוא מקריב פרים 12 על כל ישראל. כן, מה זה על כל ישראל? הרי רק יהודה ובנימין גלו בגלות האחרונה, ורק הם פחות או יותר חזרו. כל ישראל מפוזרים בעולם, אבל עזרא בא לכאן בתור המנהיג של כל ישראל, אז הוא מקריב פרים על כל ישראל, ואלים 96, שזה יוצא 8 לכל שבט, כן, 8 זה מספר של עולם הבא, וכבשים 77, זאת אומרת 7, 11 פעמים 7, וכן שזה קשור למספר 7, זה לא קשור למספר בני ישראל, יש בה שם שמואל, ובגלל צדוק יש הסברים, מה זה כבשים, מה זה אלים, מה זה פרים, נגד אברהם, יצחק, יעקב וכולי, אז זה אנחנו לא נוכל להיכנס כאן, זה בטח לא בפשט. צפירי חטאת 12, הכל עולה לאדוני, כן, עכשיו צפירי חטאת 12 זה חטאות, מה כתוב? צפירי חטאת זה שעיר חטאת, זה בדרך כלל זה שעיר, אז מה זה עולה? כן, אני שואל את הגמרא, מה זאת אומרת עולה להשם? זה חטאת, זה לא עולה. אז באמת, כן, בגלל זה, הגמרא אומרת, זה עבודה זרה. חטאת של עבודה זרה לא נאכלת, אלא נשרפת. ולכן מפה הגמרא לומדת שזה החטאות של עבודה זרה. ויתנו דתי המלך לאחשדר פני המלך, ופחבות עבר הנער, כן, אז הם נותנים את האיגרת הזו שראינו בפרק שעבר, לאחשדר פנים ולפחות, כדי שידעו שעזרא יש לו סמכויות, והם לא יכולים, אז מסדרים את העניינים מול המלכות, וניסו את העם ואת בית האלוהים. מה זה ניסו את העם ואת בית האלוהים? הם הרימו אותם למעלה. איך הם הרימו אותם למעלה? מה זה קשור ללהרים את העם ואת בית האלוהים? אז זה קשור למה שאמרנו, שזה בסופו של דבר הוא מעלה את בית המקדש למקום חדש. זאת אומרת, נהיה כאן מקום חדש שהעם שבארץ ישראל ובית האלוקים מקבלים עכשיו משמעות חדשה לגמרי של המרכז הרוחני של עם ישראל. ושזה מה שלכן חשוב לציין כמה אנשים עלו עם עזרה וכמה כלים עלו עם עזרה, כל זה מעלה עכשיו את הכל מחדש, זה מנסה את העם ובית האלוקים. עכשיו אנחנו נתחיל את הפרק הבא כדי שנשתדל בשני שיעורים לסגור שלושה פרקים, שזה יהיה הכי הגיוני, כן, פרק ת' וכחלות אלה ניגשו אליי השרים למור, לא נבדלו העם ישראל והכהנים והלווין, עמי הארצות כתועבותיהם, לכנעני, החיתי, הפריזי, היבוסי, העמוני, המואבי, המצרי והאמורי, כי נשאו מבנותיהם להם ולבניהם והתעברו זרע הקודש בעמי הארצות. אז כאן נתחיל הסיפור של הנשים הנוכריות. עכשיו, אנחנו צריכים שוב לעצור ולשאול את עצמנו. על עזרא מסופר רק שלושה דברים. הסמכויות שנתן לו ארתחשסתא בפרק הקודם, כאילו פרק ז', אני מתכוון, בפרק ח' שלמדנו עכשיו, העלייה שלו עצמה, ובפרק ט' ויוד, ההפרשה שלה מהנשים הנוכריות. זה מה שיש לנו לספר על עזרא, זאת אומרת, למה התעכבו על הנקודות האלה? אז ניסינו כבר להסביר גם את האיגרת וגם את העלייה, למה הם חשובים, למה הם רומזים לנו פה את כל הרמזים על כנסת הגדולה ועל המיקום החדש של בית המקדש. ועכשיו הנושא של הנשים הנוכריות. עכשיו חז"ל מחברים את הנושא של הנשים הנוכריות לנושא של העלייה. כן? הסמיכות של הפרקים הזה אצל חז"ל הופכת להיות חיבור מהותי, וזה שהם אומרים שעזרא העלה איתו 10 יוחסין מבבל. כן, כשהם מחברים לזה גם את עליית זרובבל, זאת אומרת שהם אומרים שעזרא לקח את כל האנשים הפגומים שבבבל, מי שפגעו מקשרי נישואים שונים, לא רק נישואים, והעלה אותם. העלה אותם לארץ והשאיר את בבל כסולת נקייה. זאת אומרת, בבבל לא נשארו שטוקים ונתינים, את כולם הוא העלה יחד איתו. רובם בעליית זרובבל כתובים, לא אצלנו. הגמרא יושבת ומפרטת כל דבר מאיפה יודעים, אבל את כולם הוא העלה. עכשיו, מה הקשר בעצם בין מה שראינו עד עכשיו לבין לעשות את בבל כסולת נקייה? זאת אומרת, מה זה קשור? זאת אומרת, למה שעזרא ייקח את כל האנשים הפגומים של בבל ויעלה אותם לארץ ישראל? מה הרווחנו בזה? אז נראה שזה קשור מאוד גם לנושא כאן. זאת אומרת, מבחינת עזרא, מה שעכשיו הולך לקרות זה שהתברר באופן סופי שבארץ ישראל יש קיבוץ מסוים סביב בית מקדש, קיבוץ קטן מסביב בית מקדש, ורוב העם בגלות, רוב מוחלט של העם בגלות. ואנחנו יודעים כבר מדניאל שככה זה הולך להישאר. זאת אומרת, יהיה 420 שנה בית מקדש, והוא יחרב, ואנחנו נשאר בגלות. מפוזרים. ולכן צריך להכין עכשיו צדה לדרך, וצריך לבנות את עם ישראל מחדש ובצורה חדשה, כי כמו שעם ישראל יצא לגלות 70 שנה, הוא לא יוכל להחזיק 2,000 שנה. זה לא יחזיק. ככה עם ישראל יתערבב בגויים ויעלם. לכן צריך לבנות אותו. לכן צריך לבנות עכשיו בית מקדש ולבנות את התורה שבעל פה ולבנות את כל היהדות בצורה הרבה יותר מדויקת. כן, עזרא יורד לפרטי פרטים של היהדות עד כדי כך שנשתנה הכתב על ידו, זאת אומרת כדי שהכתב יהיה יותר קרי ויותר ברור, כדי שכל אחד באיזה כפר לא יתבלבל עם הספרי תורה, אז משתנה הכתב לכתב אשורי, והתפילות המסודרות והנוסח והכל משתנה על ידי עזרא, על ידי כנסת הגדולה באופן כללי, ומעבירים את, כן, זה כבר לא מסרו על הנביאים, אז נביאים מסרו על אנשי כנסת הגדולה, ומשם כבר יש מסירת התורה שבעל פה לכל העם, ובצורה יותר רוחבית. יש כאן שינוי מאוד מאוד גדול ביהדות. עכשיו, כשעם ישראל נמצא בין הגויים, הם מתחילים להתערבב בהם, חלק גדול מהמפרשים אומרים שכבר בגלות, עם ישראל התחתן עם נוכריות, לא רק בארץ, זה שכאן הוא הגיע, ואומרים לו את זה, זה לא כי רק בארץ זה היה ככה, גם בגלות זה היה ככה. היו מתערבבים. לא כולם היו מספיק חזקים, והיו מתערבבים. ולכן מאוד מאוד ברור שמה שצריך לעשות עכשיו זה לבנות חומה. כן, הבנייה של החומה עצמה, אנחנו נראה, נפגוש אותה אצל נחמיה, ממש חומה, כדי להבדיל בין עם ישראל לבין העמים. ולכן אנחנו גם נפגוש שם אצל נחמיה את כל הרשימה שקראנו קודם מזרובבל, שראינו אצל זרובבל, כל הרשימה של השמות, אנחנו נפגוש אותה שוב אצל נחמיה שגומר לבנות את החומה. כי הנושא פה זה היחס, הייחוס. זאת אומרת, 10 יוחסין שאלו, ואיך אנחנו דואגים שלא יתערבבו עם הגויים. אז עזרא אומר ככה, יש לנו עכשיו מקום אחד בעולם, שבו יהודים הולכים להיות לא מעורבבים בגויים. הולך להיות ממלכת יהודה. זה עדיין, כשעזרא עולה זה עדיין לא מה שקורה. עדיין יש פה שומרונים והמונים ומואבים ואשדודים, כי עלו רק 42,000 איש. אבל כך כמה צעדים קדימה, זה מה שיהיה. יעלו עוד יהודים, כבר יהיה כאן יותר בטוח, יהיה כאן יותר חזק, ויהיה כאן אזור שלם יהודי בלבד. באזור שלם שהוא יהודי בלבד, אתה יכול להחזיק אנשים ברמת ייחוס נמוכה, בלי חשש. הם לא יתערבבו בגויים. לא יתערבבו רוחנית. כן? בסוף בן אדם שהוא עכשיו נפלט מחוץ לגדר, כי הוא לא מיוחס, והוא שטוקי, והקהילה לא מקבלת אותו, אז הוא רוחנית הולך אל הגויים. ויש אנשים כמו ממזרים וכל שלא יכולים להתחתן, אז הם הולכים אל הגויים. זאת אומרת, יש כאן המון מקומות שהעם ישראל יכול להתערבב בגויים. אם אנחנו מחזיקים אותם בתוך אזור יהודי בלבד, אז הם גויים. אפשר להחזיק אותם פה. ובבבל זה לא טוב שהם נמצאים, כי זה עושה אווירה שלמה של התערבבות בגויים. אז לכן עזרא אומר, אנחנו מחלקים. שם בבבל נמצאים רק המיוחסים, שברור מה היוחס שלהם, ברור איפה הם, והם לא יתערבבו בגויים כל כך מהר. הם נשארים בבבל. את כל השאר הולכים לארץ ישראל. בגלל שלוקחים את כל השאר לארץ ישראל, מאוד מאוד חשוב להקפיד שכבר מעכשיו, שאין כאן שום התערבבות עם גויים פה. הרבה יותר מאשר בבבל. כי לפה הבאנו את כל הבעייתיים. ולכן אולי הם גם התערבבו כאן אפילו יותר. מה שהרבו לפשוע בדבר הזה, בגלל שכאן היו כל הבעייתיים, והם אלה שעלו, וישבו כאן בתוך הגויים, אז הם אלה שהתערבבו. אז לכן יש כאן קשר מאוד מהותי בין העלייה לבין ההפרדה הזאת. זאת אומרת, מה שעזרא עושה עכשיו זה לבנות גדר מסביב לעם ישראל, שלא יוכלו להיכנס לשם אנשים מעמים זרים, ויהיה אפשר להתחיל לבנות כאן את המרכז הרוחני הזה, שהוא בעצם בנוי משתי רמות מאוד מאוד שונות. זאת אומרת, יש כאן את אנשי כנסת הגדולה שראינו עכשיו את השמות שלהם, שעזרא מעלה איתו את האנשים הכי צדיקים ותלמידי חכמים הכי גדולים, ויש פה את כל העשרה יוחסים, הוא כבר מביא איתו נתינים, והוא כבר מביא איתו, זאת אומרת, לקחנו את החלק הכי נמוך וקשה שלה, את החלק הכי גבוה, והבאנו אותם ביחד לארץ ישראל, ואת כל השאר השארנו בבבל. אז ככלות אלה, זה לא היה מיד כנראה לפי הסדרי זמנים, אבל כיוון שעזרא התמקם והתבסס, והסתבר שיש לו עכשיו סמכויות לדון, והרתשס נתן לו סמכויות לדון ולשפוט כמשפט התורה, וזה כנראה לא היה קודם, אז למרות שזרובבל היה עד עכשיו הפכה, עד לפני שנתיים שלוש אנחנו יודעים לוודאות שזרובבל היה שם, אבל הוא לא הצליח למנוע ניסוי את תערובת, וכן, היה שם צדיקים, היה שם יהושע הכהן הגדול, אבל לא הצליח למנוע ניסוי את תערובת. העם מתחתן עם גויים בכמות לא קטנה, כמו שאנחנו, זה מהכל מפורט בהמשך. אז ככלות האלה ניגשו לעשרים, שהעשרים זה הכי הפריע להם, שהם היו מנהיגי הקהל. למור, לא נבדלו העם ישראל, והכהנים, והלווים, כלומר אפילו הצדדים הקדושים יותר של עם ישראל, לא נבדלו מעמי הארצות כתואבותיהם. זאת אומרת, עמי הארצות נשארו בתואבותיהם, מחזיקים בפסלים שלהם, מחזיקים בצורות חשיבה שלהם, אני לא יודע אם פה עדיין היה הרבה פסלים, אבל מחזיקים בצורות החשיבה הבעייתיות שלהם. לכנעני, החיתי, הפריזי, היבוסי, העמוני, המואבי, המצרי והאמורי. כן, אני מזכיר כאן את עמי כנען ואת העמונים, האוהבים מצרים, שהם כל אלה שאסור להתחתן איתם. עכשיו, זה כנראה לא היה העמים האלה עצמם, זה דיון שלהם בגמרא. הם הלכו לגלות כבר. עמון, מואב, מצרים, הם כולם הלכו לגלות על ידי נבוכדנצר. אז הם לא באמת היו עמונים ומואבים כנראה. אבל הם אלה שישבו בעמון ומואב, אז הם מיוחסים לשם. אז זה נשמע הרבה יותר בעייתי שאתה מתאר את זה ככה. עכשיו, יכול גם שנשארו קצת עמונים ומואבים, כמו ש... נבוכדנצר השאיר את גדליה בן אחיקם עם הרומים והיוגבים, כדי שיהיה פה איזשהו בסיס יהודי בארץ, איזשהו אנשים שמכירים את משפט אלוהי הארץ, ושיבואו עמים אחרים אז הם יוכלו להסביר להם, אז הוא השאיר גם קצת המונים ומואבים ומצרים וארמים ואמורים ומי שהיה לו, אז היה פה גם אלה. כן, אז כי נסו מבנותיהם להם ולבניהם, חיתנו בנות, לקחו בנות של הגויים להם ולבניהם, והתערבו זרע הקודש בעמי הארצות. כן, זה השלב, הצד השני, שהבנות של ישראל יצאו אל הגויים, ואז זה נשאר זרע הקודש, זאת אומרת, זה נשאר יהודי, הילד נשאר יהודי, אבל הוא מעורב בעמי הארצות, הוא גר אצל עמי הארצות, ואז ממילא הוא כבר לא ידע שהוא יהודי. ויד השרים והסגנים הייתה במעל הזה ראשוני. זאת אומרת, השרים והסגנים בעצמם התחילו לחתור בזה, כי כמו שאמרנו, מי שעלה מבבל ארץ ישראל לא היו אנשים הכי צדיקים, היה שם עשרה יוחסים. ולא היה פה שום כוח לעצור אותם, אז השרים והסגנים האלה נוח להתערבב עם האנשים העשירים והמקומיים ששולטים פה, ובזה הם הפילו את שערה. עכשיו, אז אנחנו נסיים, נמשיך בפעם הבאה פחות או יותר מפה, נזכיר מה שהיה ונמשיך מפה, שאלות אם יש.